האם אתה שומע אותי עכשיו? דניאל? דניאל? מה עשו כאן? חכה. דניאל, אתה שומע אותי? מייקרופון, מייקרופון. סיימא סיסטם. עכשיו אתה שומע אותי?
כן, אבל זה לא הרעיון. אני לא מבין מה היה כאן כשלא הייתי. זה מה שאני לא רוצה להגיד.
שומע אותי, דניאל?
ספיקר.
הלו, תגידי. שנייה.
לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק, קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה פרטית קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר ראם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אנחנו לא נפסיק לחגוג למרות הכל, למרות הצרות, למרות הפרות הסדר וקריאות הבוז, למרות הטוז טוז אוף אוף יאללה זוז זוז, עדיין תופסים את המיקרופון ורצים לקבל את הדוז. שרים ברון למרות דמעות של מלאכים, למרות גבעות תחמושת ובלדות לחובשים, למרות שאנחנו הילדים של חורף כל השנים, של הנחיות פיקוד העורף ירידה למקלטים, מהעמידה בתפירה עד לשבירת השמירה, בין השיגור לשגרה הורי בדמדומים הטעונים בזיכרון לעצמאות, עדיין מתיזים קצף ספרי. אז בואו נרים את הידיים כאילו הוליווד, למרות ששתי דקות
תהיה, אתה שומע? עכשיו
אין קול.
אתה לא שומע אותי? לא, הוא לא שומע אותי.
אני שומע אותך בטלפון.
לא, אז תנתק רגע את הטלפון.
אתה יכול לדבר, דבר למיקרופון. אתה שומע אותי?
אחת, שתיים.
אתה שומע אותי במיקרופון?
עכשיו אתה שומע אותי? עכשיו אתה שומע אותי?
עדיין מקווים להתנתק כדי להרגיש טיפה יותר מחוברים. למרות ימים קרים וכברת ולילות חמים שטופי רמת, למרות מיטות ריקות מוכות לבד, נתעקש לחגוג ביחד. אז בוא נרים את הידיים כאילו הוליווד, למרות ששתי דקות מפה זה אין חרון ייחוד. מותר לקוות, מותר לקוות, אולם פעם אתה תהפוך כאילו ועדיין תתאים בול במידה. מותר לקוות, בין אם אתה בן, בין אם את בת, בין אם אתה את רץ, בין אם את את את, בין אם אתה בן ילד רע ובין אם בן בסט, תנו לי היי פעם אחת. בין אם אתה קריית אתא, בין אם קריית גת את, בין ירושלים של מטה, בין אם פעתי צפת, בין אם חול על כל הראש ובין אם זה שבת, תנו לי היי פעם אחת. בין אם אתה אוזבת, בין אם את בובת גרב, בין אם אתה עשב, בין אם גת, בין אם ועדת שמגר ובין אם אגרנט, בין אם אתה איי מייק צ'ק 1-2, בין אם היי חד חד, בין אם אתה ופנקולו, בין אם סי וואט, בין אם אתה קוסומומו, בין אם אתה בלאט, תנו לי היי פעם אחת. אז בוא נרים את הידיים כאילו פה איי, למרות ששתי דקות מפה זה צומת גן יבנה. מותר לקוות, נותר לקוות ולעבר, הדעת תהפוך כרכרה והנעל תתאים בול במידה. מותר לקוות, מותר לקוות.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי הגדול במדינה. השעה 4:07 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני, כבב אייר תשפ"ד, 3 ביוני 2024. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, עורך תחקיר ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור דניאל פרידמן, שהוא שר משפטים לשעבר, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וזוכה פרס ישראל. ולפני שנצא לדרך, נשמע את להקת בצל ירוק בשירם אדוני השופט, אדוני השופט, האקטואלי גם היום לאחר למעלה מ-60 שנה.
פעם ראיתי מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, לפתע ממופיע המשטרה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר השם? אינני השם, אינני השם.
גברת אחת באוטובוס, פיניתי מקום מתוך ניבוס, אבל מרוב צפיפות ומחנק הכנסתי לתייד לתוך הארנק.
פרופסור דניאל פרידמן, אתה איתנו?
אני מקווה שכן, אתם שומעים אותי.
כולנו שומעים אותך וכבר נצא לדרך. קודם שנדון בספריך הטרי הנקרא המשפט מבט כללי ובסוגריים קצת מסופקני בלסגור סוגריים, נתחיל במאמרך שפרסמת ביום שישי האחרון במעריב, ובו קבעת וגם שאלת. קבעת שישראל צריכה לקיים את הבטחת בגין לסדאת בנושא האוטונומיה לפלסטינאים, ושאלת, שליטה לעד, לעד בפלסטינים?
כלומר, כן? כלומר, אלה הן האפשרויות או האלטרנטיבות שהצגתי. לפעמים הבחירה היא לא בין שתי אפשרויות טובות, אלא בין שתי אפשרויות ששתיהן קשות. והמשך השליטה בפלסטינאים נראית לי האפשרות היותר קשה והיותר מסוכנת לנו. אז הצעתי לבחור באפשרות האחרת, אחרי ש... לא הצלחנו בעבר, או ויתרנו בעבר על האפשרות שמצרים תטפל בפלסטינאים ברצועת עזה, וירדן תטפל בפלסטינאים בגדה המערבית, או ביהודה ושומרון, אז נותרה רק האפשרות האחרת, או שאנחנו נשלוט בהם, או שנגיע לאיזשהו הסדר, וההסדר שהצעתי זה, זאת אומרת, לפני מדינה פלסטינאית, מה שמדברים עליה כל כך הרבה, קודם שיהיה שלב מעבר של אוטונומיה, שבו ניתן יהיה לוודא במשך שנים אחדות שנפסקה ההסתה נגדנו, נפסקה, הוציאו את ספרי הלימוד שבהם מחקו את מדינת ישראל, נפסק הטרור, ואחרי שנגיע לאיזשהו מסלול של אוטונומיה, שבמסגרת הזאת הם פה, נגיד, מגיע שקט לאזור, אפשר יהיה גם לשקול מעבר למדינה פלסטינאית. אבל לא מהיום למחר, אלא זה תהליך שבעיניי צריך להימשך מספר שנים.
זאת אומרת, זה בעצם ניסוי ותהייה. נראה איך העסק מסתדר.
כן, ואם לא, ברור. ברור, והדרישה חייבת להיות גם מופנית לפלסטינאים, לרדת לחלוטין מדרך הטרור, וגם להיאבק בשורשים שלה. זאת אומרת, בכל החינוך וההסתה נגד המדינה.
אני אופטימי קצת כמוך, אבל צריכים להיות תמיד אופטימיסט ריאליסט. אתה באמת רואה אותם מורידים את ההסתה מהספרי לימוד ומחיי היומיום, או שזו הדרך לעשות ולהוריד אותנו קצת, להוריד אותם מגבינו עד אשר ייראה שהעסק לא עובד?
אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להגיע לשלב או למצב שבו הם יובהר להם שזה תנאי להקמת מדינה. ואז הם יצטרכו לשקול את זה. כל זמן שאנחנו לא עושים שום דבר, ואז הם חושבים שהוא יגיעו ישר בקפיצה למדינה, תוך כדי ההסתה, זאת זה מצב פחות טוב.
אז אם המחשבה שלך לגם לדעתי היא ריאלית, מדוע היו 99 אצבעות כנגד הרעיון של הקמת מדינה פלסטינאית, אולי דרך הסיפור של האוטונומיה?
יכול להיות שדרך המסלול הזה הדברים יראו אולי אחרת, אבל זה ברור ששום שום, שום ניסוי כזה איננו ודאי, ובמקרה כזה שהטרור יימשך, אני מקווה שניתן יהיה לחזור מהמסלול של הקמת המדינה, או לפחות לדחות אותו.
טוב, הבנו את מה שהתכוונת במאמרך, ואנחנו נקפוץ למאמר נוסף. ואני אשאל, האם מערכת המשפט בישראל היא בועה המנותקת מחיי יום יום בישראל, כפי שטוען פרופסור יובל אלבשן במאמרו במעריב ברביעי האחרון? ואני מצטט ממאמרו: קו אחד מחבר בין התבטאויות השנויות במחלוקת בכנס לשכת עורכי הדין לבין הנסיבות שהובילו לחקירתם של נווה ואורנשטיין, והוא, המערכת לא מבינה את מקומה.
בדברים אחדים, אני חושב שהמערכת באמת במהלך השנים לקחה לעצמה סמכויות יתר. לעומת זאת, בעניינים אחרים ובהקשרים אחרים, אנחנו רואים שהמערכת הציעה פתרונות סבירים יותר. אז הייתי אומר, כמו תמיד, בדברים כלליים, הם נכונים בהקשרים מסוימים, נכונים במקרים מסוימים, אבל יש גם הקשרים אחרים, וגם השפיטה היא מגוונת. יש לנו מאות שופטים, כמובן גם בעליון, גם בית המשפט העליון יש גיוון מסוים, יש גיוון, הייתי אומר כיום, גיוון עיקר, ויש כאלה שיותר מחוברים, מרגישים יותר את הציבור ואת ה... אפשרויות במסגרת השפיטה, ויש כאלה שאולי רוצים חורגים מכך.
אז זאת אומרת, אם אני הבנתי נכון, דעתך לא כדעתו של פרופסור יובל אלבשן, שטוען שמערכת המשפט היא בועה.
כשמדברים על זה באופן כללי, ברור שמערכת המשפט חיה בעולם שהוא קצת שונה מאלה שחיים, נגיד, בעוטף עזה. אז כל דבר ניתן להבין אותו בהקשרו ובצורה הנכונה.
אז אם הייתי שואל אותך בהמשך לאותה שאלה, בדירוג בין 0 ל-10, היכן היית מדרג את מערכת המשפט בישראל כיום?
שוב, אני אומר, אני רואה קושי לעשות את זה, מכיוון שהמערכת מגוונת, ויש הרבה פסקי דין, ויש הרבה עניינים, בנושאים מסוימים, המערכת דורשת לעצמה סמכויות יתר. אגב, אנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו בעיות קשות מאוד עם הפוליטיקה. והעובדה שהבעיות עם שהפוליטיקה מאכזבת ציבורים רחבים מאוד, גורמת לכך שהם מקווים למצוא סעד ומזור ואת התרופה במערכת המשפט. זה לא תמיד עובד, אבל זה מה שקורה כשבמדינה דמוקרטית יש מערכות שונות, שכל אחת יש כוח וסמכויות משלה, וכאשר יש כשל חמור בפוליטיקה, ואני חושב שיש לנו כשל חמור בפוליטיקה, אז ישנה נטייה לפנות יותר למערכת המשפט, וזו הנטייה וזו ההתפתחות לכיוון הזה.
זאת אומרת, לא בדיוק קיבלנו את ההבנה האם בקנה מידה מ-0 ל-10, היכן אתה מעריך מעמיד
את המערכת המשפט. לא תמיד התשובות בנושאים חברתיים, בנושאים כאלה הן חדות וברורות, ולא תמיד זה שחור לבן, ולא תמיד אפשר להגיד זה כך בדיוק ב-100%.
אז אולי נעבור הלאה למה שקרה אמש. מה דעתך על חוק הגיוס שאמש 9 שופטים דנו בו כהמשך של כ-25 שנות דיונים בנושא שעדיין לא נמצא בו פתרון?
תראה, גם פה אנחנו נמצאים בקשר חמור מאוד של הפוליטיקה. כי מה שקרה עם החרדים, עניין הגיוס, זה בסך הכל חלק מתופעה הרבה יותר כללית, והרבה יותר כללית והרבה יותר רחבה. אם אנחנו מדברים על בועה, אז יש לנו בועה חרדית, זאת אומרת, קבוצה שחיה בעולם משלה, שיש לה בתי ספר משלה, שאגב, החינוך שמה הוא חינוך שצריך קודם כל להישמע לרבנים, והרבנים אולי הם קודמים למדינה. אז זה לא בדיוק החינוך לדמוקרטיה. אז כשזהו החינוך, וכשהיה, אם אני רוצה להזכיר את פרשת הקורונה ופרשת הרב קניאבסקי, שמצד אחד יש לו כבוד בתור אדם שחי בצניעות והוא גדול בתורה, אבל כשהתעוררה השאלה של סגירת בתי הספר, והמדינה החליטה על סגירה בגלל הקורונה, אז קניאבסקי אמר, תלמודי התורה לא ייסגרו, ונשמעו למי? לרב קניאבסקי, עד שהוא השתכנע שיש לקבל את הכללים של המדינה. אז אנחנו נמצאים במצב שכל העניין הגיוס הוא חלק מהתהליך הזה, ומהעובדה שהמדינה מממנת חינוך, שהוא חינוך לא להתגייס, והוא חינוך לקבל את דעת הרבנים לפני קבלת חוקי המדינה. אז כאן אנחנו נמצאים במצב הזה שמגיעים איתו לבית המשפט, שוב אני אומר, אחרי כשל ממושך של שנים רבות של הפוליטיקה, שהיא הלכה לכיוון הזה ואפשרה את הצמיחה הזאת של אני לא יודע בכל הדבורה, של הקבוצה החרדית שחיה בעולם משלה וחושבת שהמדינה צריכה לתמוך בה מבלי שהם צריכים לשאת בחובות ולקבל את, אפשר לומר, משטר הדמוקרטיה במלואו על כל על כל הזכויות, אבל גם על כל החובות שבה, אז זו היא התוצאה, והיום אנחנו נמצאים כאשר מבקשים את הפתרון ממערכת המשפט שתעשה ככל שהיא יכולה.
בהיותך שר המשפטים בממשלתו של אולמרט, אתה ניסית לתקן את המעוות הזה שהחל בעצם עוד מימי שלטונו או ממשלתו של מנחם בגין. הוא היה הראשון שהעניק להם יד כל כך רחבה בנושא תקצוב, בנושא השתמטות מהצבא וכו'.
הוא זה שקבע, והוא שינה את ה... הוא בעצם שינה את, את המדינה בעניין הזה, ולמעשה הוא גם העובדה שהחרדים מקבלים את הסבסוד הרחב והנדיב הזה, ואגב, זה שלא מגייסים זה גם כן סבסוד ענקי, כי מי שמשרת בעצם משלם מס כבד מאוד, על ידי כך שהוא משקיע שנתיים או שלוש שנים בשירות צבאי, ובתקופה הזאת הוא לא מתקדם מבחינה מקצועית, הוא לא מקבל שכר, שכר עבודה, ודבר שמשפיע על שכרו למעשה עד גיל 40. זאת אומרת, אדם כזה משלם מס כבד מאוד למדינה, לא
מס אישי,
מס אישי. בעוד שאנשים שפטורים מהשירות, למעשה, אפשר להגיד, בהשוואה אליו, מקבלים סובסידיה ענקית, והתוצאה היא שזה אחד הגורמים, הסובסידיה הזאת, שהביאה לצמיחה הענקית באוכלוסייה החרדית.
אז נחזור רגע לשאלה, בהיותך תקופה לא ארוכה, לצערנו הרב, שר משפטים בממשלתו של אולמרט, ניסיתם לטפל בזה?
הדבר היחיד שניסיתי ולצערי לא הצלחתי, זה היה שהפעלתי לחץ גדול מאוד להגדלת השכר לחיילים בצורה דרמטית. הגדלת שכר לחיילים הייתה בעקיפין מתמודדת, לא במישרין, כי במישרין לא ניתן היה פוליטית, אבל בעקיפין הייתה מתמודדת עם כך, בכך שהייתה מצמצמת את הפער בין מי שמשרת ומי שלא משרת. ואני גם היום חושב שהעלאת השכר לחיילים איננה מספקת והיא צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה.
וזה ייתן את התשובה למרות הרב מעל מרות הרי אצלהם
זה לא ייתן את התשובה, אבל זה התמודדות צדדית. כמובן שההתמודדות המרכזית חייבת להיות במימון הלימודים, שצריכים להיות להכניס בהם את השינויים המתאימים. יכולים ללמוד גמרא, משנה, אבל צריכים גם ללמוד את כללי הדמוקרטיה, את כללי האזרחות, וגם לימודי ליבה שיאפשרו גישה לשוק העבודה, גישה טובה יותר לשוק העבודה.
אתה בטח נתקלת במשפט דינה דמלכות הדינה. איך נפעיל את המשפט הזה שיוצא מהמגזר האמוני רבני, איך נפעיל את הדבר הזה עכשיו פה במשטר שלנו, במשפר הדמוקרטי ליברלי מלא או ליברלי חלקי, איך נהפוך את זה?
הדבר הזה בסופו של דבר תלוי בפוליטיקה. זה תלוי בראש ובראשונה בכך שיהיו כוחות פוליטיים מתאימים, שלא יתחילו להתחרות אחד בשני מי מציע לחרדים יותר, אלא יאחדו כוחות כיצד לפתור את הבעיה הזאת, שהיא בעיה כבדה, ושתמשיך להעסיק אותנו במשך שנים רבות. זאת אומרת, להפסיק את התחרות הזאת, מי ישלם לחרדים יותר, או להיות, ליצור את המצב שמוכרחים להיות תלויים בהם, אחרת אין ממשלה.
אתה מחזיר אותי לתקופה של תקופתו של נתניהו, ששר האוצר ידע לא לתת לחרדים מאומה. אינני זוכר שזה כל כך הרבה שינה להם את הדעה. הם הלאה חשבו דין הרב גובר על דין, על דין המלכות.
מה שאני אומר, זה לא עניין של זה, זה, זה עניין של שינוי גישה בפוליטיקה, ומחייב שינוי גישה יסודי. אם, אם נזכה לזה, אם זה יקרה, אני לא יודע.
נמשיך אולי, נמשיך הלאה בעברות בינינו, כדי שנראה אולי איפה ה... זה... האם לדעתך הוועדה למינוי שופטים מאוזנת, ושאלה ממשיכן, המשך של שאלה, האם נחוצים שני נציגי לשכת עורכי דין, האם זה מחויב המציאות?
בעניין הוועדה לבחירת שופטים, שוב, זה אחד הנושאים שאני דן בהם בספר, אם כי לא בפירוט גדול, אבל כמובן שכל השאלה של בחירת שופטים, זו שאלה, אני הייתי גם רוצה להראות אולי את הספר, אנחנו דיברנו בעיקר שנדבר על הספר, אבל אני רואה שאנחנו גולשים.
אנחנו לא, אנחנו נגיע השעון לפניי, ואני מבטיח לך, פרופסור דניאל פרידמן, אנחנו מיד מגיעים לספר.
טוב, אז תראה, בעניין הזה של, של עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים, אני חושב שהרעיון שהעורכי הדין לא יכהנו בוועדה, לפחות ככל שנוגע למינויים, להעלאה בדרגה של שופטים. זאת אומרת, במינוי שופטים למחוזי ולעליון. בדיונים כאלה לדעתי לא צריכים לשתף עורכי דין שנמצאים במשרדים פעילים. זאת אומרת, נכון הוא שעשו שינוי אחד בכך שעורכי הדין שיושבים בוועדה אינם מופיעים בעצמם בבתי משפט. אבל המשרדים שהם מכהנים בהם כן מופיעים בבתי משפט. ונראה לי שזה מצב לא, לא נכון ולא בריא, ועורכי, ולמרות שהיו אין לי ספק שהיו עורכי דין שתרמו רבות לוועדה הזאת, והם יכולים עדיין להמשיך לתרום על ידי ייעוץ, על ידי מתן הצעות. הם יכולים לשבת במינויים לערכה הראשונה, כגון לבתי משפט שלום, או, אבל לערכה שמעלה בדרגה, זה לא מצב.
למחוזי ולעליון לא, לדעתך. טוב.
גם, בדומה לכך גם בבתי הדין לעבודה, להרחאה, אני רואה בעיה להרחאה לבית הדין הארצי. כן.
ומי אמור למלא את מקום, את מושבם של שני הנפקדים?
אז יש שתי אפשרויות, קודם כל שלא ימלאו את מקומם, זאת אומרת לא יקרה אם הם לא יהיו שם. אפשרות נוספת שהועלתה, ונראיתי אפשרות סבירה, שימנו שני נציגים, האחד ימונה על ידי הקואליציה, ואחד ימונה על ידי האופוזיציה. זאת אומרת, זה ישמור, את ה, ישמור איזון בוועדה לבחירת שופטים, וכמובן המינויים יהיו של אנשים או של אישים כאלה, שאינם מעורבים, שהם או משרה או משרדיהם אינם מעורבים בבתי המשפט.
זאת אומרת, לפוליטיקאים יהיה יותר סיי.
באיזה מובן? במובן שהם ממנים עוד, שהם, אבל הם מקזזים אחד את השני, האחד ימונה על ידי האופוזיציה, עדיין זה לזכור שמבחינה פוליטית, אנחנו לא נמצאים במצב למשל של ארצות הברית, הנשיא הוא זה שממנה לבית המשפט, זאת אומרת שהפוליטיקה ממנה לבד, אלא המינוי עדיין ממשיך להיות מאוזן במקרה הזה.
אז השאלתי אליך, האם יש חשש?
אגב, אם אתה מקבל את האפשרות הראשונה ש... יורדים שני עורכי הדין, אז גם משקל השופטים באופן יחסי גדל, כי עדיין יש לנו שם שלושה שופטים מבית המשפט העליון, יהיו עכשיו שלושה מתוך שבעה, אז זו אפשרות, אז האפשרות הזאת, שתי אפשרויות נראות לי אפשרויות סבירות, אפשר גם לקבוע הגבלות מסוימות על האנשים שתוכל האופוזיציה או הקואליציה למנות. אפשרות נוספת היא שהנשיא ימנה את שני, את שני החברים הנוספים. אז יש מספר אפשרויות למינוי במקום שני עורכי הדין.
אז אני אמשיך אולי באותו קו. האם קיימת נטייה של השתלטות המערכת השמאלנית הפרוגרסיבית על מערכת המשפט הישראלית?
הייתה פעם, אני לא יודע, פרוגרסיבי אני לא יודע, יש הבדל בין מה שנקרא ליברלי למה שנקרא פרוגרסיבי. ויש גם בעניין הזה של ליברליות, יש שאלה של איזשהו יחס בין הליברליות לבין נגיד האינטרס הלאומי. שאלה שלמשל מתעוררת בנושאים של פליטים. אז בסוגיות האלה יש כאלה, הייתה תקופה שבבית המשפט הייתה נטייה יותר חזקה, בית המשפט העליון, נטייה חזקה יותר לכיוון הליברלי, אבל לא תמיד. זאת אומרת, צריך לזכור למשל שנשיא בית המשפט העליון, השופט שמגר, היה שבשעתו שרת באצ"ל. זאת אומרת, זה לא בדיוק הקו אדם שמתעלם מאינטרסים לאומיים. צריך למצוא את האיזון בין הדברים האלה. בעניין הפליטים, אני באמת חושב שלא הייתה התחשבות מספקת באינטרסים של תושבי דרום תל אביב. באינטרסים של המדינה בעניין הזה, בבעיית הפליטים או אנשים מחפשי עבודה, חלק גדול מהם מחפשי עבודה שהגיעו למדינה, היום הבעיה היא קצת פחות חריפה, אבל היא חריפה מאוד באירופה ובארצות הברית.
ולדעתך קיימת נטייה פוליטית בקרב השופטים בישראל?
כן. הכל, לא יודע מה זה הגדרה פוליטית. השופטים הם בני אדם, ויש להם השקפת עולם, והשקפת העולם משפיעה במידה מסוימת על מה שהם פוסקים, בייחוד בכל המקרים, ויש בבית המשפט העליון הרבה מקרים כאלה, שיש לבית המשפט שיקול דעת, זאת אומרת אפשרות לבחור בין מספר אפשרויות. ואנחנו רואים פער, למשל, בסוגיות של דת ומדינה, אז אנחנו רואים פער בין שופטים דתיים לשופטים שאינם דתיים.
לרוב שופטים שדתיים או לא דתיים זה לא נושא פוליטי, זה נושא אמוני.
בסדר, נושא אמוני הוא גם נושא פוליטי, בדיוק כמו הגיוס. הגיוס זה נושא פוליטי או אתה קורא לו נושא אמוני?
ראינו אתמול את השופט סולצברג שיצא מאורו שאמר, 3,000 אתם לא מסוגלים להרים?
נכון, אתה רואה שגם בקרב הציבור הדתי, יש כמובן שני גוונים שונים, ויש ציבור דתי שהוא תורם תרומה עצומה לשירות, יש הרבה מאוד הדתיים הלאומיים שמשרתים, ואנחנו רואים אותם כיום בשירות הצבאי, שירות מאוד מאוד משמעותי.
לצערי, מספר הנופלים גבוה מאוד מבחינת אחוזים.
יש לנו קבוצה של חרדים ששוללים את אפשרות הגיוס, בפחות שלהם.
ושאלה אחרונה לפני שנגיע לספריך, האם אתה ממשיך לדבוק בדעה לפיצול תפקיד היועמ"שית?
כן, אני בהחלט, בהחלט, אני עדיין בדעה כזאת, אני חושב שדבר רצוי, אני חושב שהבעיה, אגב זו באמת בעיה שאני דן בה בהרחבה בספר, אני חושב שזו בעיה מאוד, זה עניין מאוד חשוב, בידי היועץ המשפטי יש ריכוז כוח יותר מדי גדול, וחסר פיקוח מספיק על התביעה, ואם היועץ המשפטי לא יהיה אחראי על התביעה, ויהיה מישהו אחר שאחראי, ותהיה איזושהי מועצה או גוף שיפקח על התביעה, בעזרת היועץ המשפטי שלא יהיה חלק ממנה, אז אנחנו נזכה לפיקוח טוב יותר על התביעה הפלילית, שזה עניין שהוא ממש חיוני לזכויות אדם.
ולדעתך, האם ההפיכה המשפטית והמשטרית נעצרה, או שממשיכה תחת רדאר המלחמה?
הבעיה שאני רואה אותה היא בעיית הדמוקרטיה בישראל. וזה לא בדיוק בעיה של חקיקת חוק כזה או אחר. אלא הדמוקרטיה יכולה להתקיים רק אם יש ציבור מספיק גדול, כולל בשכבה הפוליטית העליונה, שמאמין בדמוקרטיה. עכשיו אנחנו רואים התערערות של הדמוקרטיה בתקופת הממשלה הנוכחית, ולמעשה כבר פרק זמן לפני זה. התעוררות הדמוקרטיה פירושה שישנה קבוצה מאוד גדולה, ואולי הולכת וגדלה, שמאמינה בעקרונות שהם מעל הדמוקרטיה. מה פירוש הדבר? ומישהו אומר, מה זה הדמוקרטיה? זה החלטה על תוכן המשפט, על החקיקה. מה יהיו החוקים? אז מגיעים לחקיקה, לתוכן החקיקה, לתוכן המשפט, באמצעות הבנות ופשרות בבית הנבחרים. אחרי שמגיעים להבנות האלה, תוך מתן משקל גדול יותר לממשלה, אבל תוך מסע ומתן וניהול בתוך המנגנון הדמוקרטי, מגיעים לחוק מסוים. ואז ישנה קבוצה שאומרת, לנו יש חוק שהוא אנחנו מאמינים בו יותר מהחוק שהתקבל במדינה הדמוקרטית, והוא ניצב מעל החוק הזה, בין אם זה חוק של הרבנים, בין אם זה, אם זו אמונה של קבוצה מסוימת שנולדנו לשלוט, ושהשלטון שלנו הוא קודם לדמוקרטיה. אז ברגע שהאמונה הזאת חודרת ומתפשטת בדרג הפוליטי, אז יש ערעור של הדמוקרטיה, וזה לא משנה אם יש חוק כזה א' או ב', אבל אם האמונה הזאת חודרת, וכמו שדיברתי גם על החינוך שמתקבל בבתי הספר הדתיים, החרדיים, סליחה, ככל שהדבר הזה מתפשט יותר, הדמוקרטיה, נגיד ככה, הדמוקרטיה מאוימת.
תיפגע.
עלולה להיפגע, כן.
תיפגע. בהחלט. טוב, נעבור לספרך הטרי. תספר למאזינינו בקצרה על ספרך החדש שיצא באפריל השנה בשם המשפט מבט כללי בסוגריים קצת ספקני. לומר לך את האמת, אף פעם עוד לא פגשתי בספר שהמחברו אומר אני קצת ספקני. מדוע אתה ספקן?
טוב, אז קודם כל, זה הספר, אם אפשר להראות אותו, אני לא יודע אם יש...
ברצון.
אז אני לא יודע אם רואים אותו, או
שיש... לא, אולי תעלה אותו קצת מעלה.
רואים אותו?
או קצת, בדיוק, עכשיו רואים אותו, אתה יכול לדבר עליו.
אז זה הספר. והעניין
של... מדוע אתה ספקן? במה אתה ספקן?
הספק שלי הוא כמובן באידאליזציה של המשפט. המשפט הוא מנגנון של כוח שהמדינה מפעילה, והוא עצמו נשמח על כוח, ועוד מעט אני אדבר על כך. אבל מהי אותה האידאליזציה? בספרות התיאולוגית, באמונה הדתית, אנחנו מוצאים גם במקורות שלנו, אבל זה פותח בעיקר בנצרות, שיום אחד יבוא האל או שליחו או ישו, כפי שהנוצרים חושבים, ואצלנו בתנך מדובר באלוהים, יבוא וישפוט את עמי הארץ. יום אחד יהיה איזשהו משפט אלוהי שינהיג פה צדק חדש ועולם חדש, עולם טוב יותר. אז מותר לקוות לדברים האלה, אולי זה יהיה עם בוא המשיח, מבחינתנו אולי בדרך אחרת. ברגע שהמדינה, המדינות באירופה או בתרבות האירופאית הפכו למדינות חילוניות, וראו את המשפט כמשפט חילוני שנוצר על ידי המדינה, התפתחה בהדרגה איזה בין אידיאולוגיה או רציונליזציה של המשפט, שהוא משפט הגיוני וטוב, והוא יבוא, המשפט יבוא ויעשה איזשהו סדר חדש כשהוא מנותק מאלוהים, המשפט החילוני, כאילו שהמשפט זה מין דבר מופשט שירד על העולם כמו שהקדוש ברוך הוא יורד עליו, והוא יביא לאיזשהו צדק עולמי. ואנחנו רואים את זה בעיקר במידה רבה אחרי כבר מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה זה היה כמובן הכישלון הנורא של הפוליטיקה העולמית, שהביאה לכך שאחת המלחמות הנוראות פרצה, ועשרות מיליוני בני אדם נהרגו, ואמרו, הפוליטיקה, שוב, אם הפוליטיקה נכשלה, בואו לחפש משהו אחר. אז אמרו, יש משפט. ואז יצאה ספרות של משפטנים באמת דגולים, שאומרים שלום עולמי באמצעות המשפט. אז זו איזושהי אידאליזציה, כאילו שיש איזשהו משפט אבסטרקטי, שמישהו יחיד אותו, מישהו יכתוב אותו, ואז פתאום יהיה שלום בעולם. אז זה כמובן לא יכול לקרות ולא יקרה, מכיוון שהמשפט מפעיל כוח, אבל המשפט בנוי על כוח. יש כוח חיצוני למשפט שמחזיק אותו. ואני אמחיש את זה למשל, בתקופת המנדט הבריטי היה כאן משפט, היה כאן משפט מנדטורי, משפט שהמנדט הבריטי או השלטון הבריטי הונהג בארץ, היה משפט לא רע, אבל זה משפט שהשלטון הבריטי הנהיג בארץ. מה היה הבסיס של המשפט הזה? הבסיס של המשפט הזה היה הכוח והעוצמה של האימפריה הבריטית. ברגע שהאימפריה הבריטית יצאה, נגמר עם המשפט המנדטורי, בא כוח אחר, הכוח של מדינת ישראל, והכוח הזה הוא זה שמחזיק את המשפט.
שאימץ לא מעט חוקים מהחוקים המנדטוריים.
נכון, אימץ לא מעט מהחוקים האלה, אבל עכשיו מה שמחזיק אותם זה הכוח של מדינת ישראל. עכשיו, מי שרוצה שלום עולמי, צריך כוח שיחזיק משפט שיעשה את השלום העולמי. אז אם נזכיר את המשפט הבינלאומי, אין מאחוריו כוח בינלאומי כזה שיכול להנהיג משפט שכזה. ולכן צריך להבין את מה, קודם כל את מה שעומד מאחורי המשפט, ועומד מהמשפט כוח שהוא חיצוני למשפט, אבל הכוח הזה מקים את המשפט, והמשפט עצמו מפעיל, מפעיל כוח. אז זה, אז כאן הספקות שלי הם לגבי האידאל של המשפט. אז זה היבט אחד של הספק. ההיבט האחר הוא שהמשפט מבוצע על ידי בני אדם. זאת אומרת, יש משפט שהוא משפט שכתוב בספרים, אבל את המשפט הזה אמורים בני אדם לבצע. אמורים לבצע אותו, אמורה לבצע אותו הבירוקרטיה הממשלתית. אמורים גם אזרחים לנהוג לפיו. בסופו של דבר, הדרך שבה מבוצע המשפט, היא לא בדיוק מה שכתוב בספרים. הדרך שבה הוא מבוצע, או המשפט במציאות, זה לא המשפט בספרים. זה לא המשפט בדיוק אפילו כמו שכותבים בפסקי הדין. בפסקי הדין הם כבר לא בדיוק החוק שבספרים. אז המשפט משתנה, והוא מושפע מהאנשים שמבצעים אותו.
הוא מושפע גם קצת פוליטית.
יכול להיות, השאלה היא עד כמה האנשים האלה הם מושפעים מהשקפתם הפוליטית, זו שאלה נוספת. אבל הם מושפעים למשל מאינטרסים שלהם עצמם. למשל, אתה תראה שיכול להיות הדוגמה הבולטת היא עניין החסינות. עניין החסינות, בשעתו הייתה בחוק חסינות לחברי כנסת מפני העמדה לדין. יש מה שנקרא חסינות מהותית, מה שהם עושים בתוקף תפקידם, אבל גם דברים שהם לא עשו בתוקף תפקידם, הייתה חסינות, והכנסת במידה מסוימת הפעילה אותה. אחר כך פסיקה של בית המשפט רוקנה את החסינות הפרוצדואלית כמעט לגמרי מכל תוקף. אז בשעה שמצד אחד היה כתוב בחוק שיש חסינות לחברי הכנסת, בפועל היא כמעט לא הייתה לה משמעות, וגם היום אגב אין לה כמעט משמעות, חברי הכנסת, החוק שונה, חברי הכנסת צריכים לבקש את הכנסת לקבל חסינות, והם כמעט אף פעם לא עושים את זה. לעומת זאת יש חסינות אחרת. למנגנון התביעה עצמו יש חסינות, זה לא כתוב בחוק. אבל אין תביעות נגדם. מה?
אין תביעות כנגד התביעה.
כן, אתה לא תמצא.
איפה יש?
וכאן
יש?
מה?
באיזה מדינות ניתן לתבוע את הפרקליטות או את התביעה?
אז זה כמובן, מטבע הדברים יותר קשה. אבל במקומות שהתביעה היא פחות, היא יותר חלשה, ויש עליה ביקורת יותר חריפה ויותר יעילה, הדברים האלה אפשריים. אצלנו הדברים האלה פשוט לא מתקיימים. אבל השאלה היא לא זו בסך הכל דוגמה שממחישה את העניין הזה שהחוק כפי שהוא מופעל, זה לא בדיוק החוק כפי שהוא כתוב בספרים. ואנחנו רואים תופעות שלא ראינו בספרים, ואם אתה רוצה לומר, אפשר לומר, זה מקור איזשהו ספק שיש לי לגבי אותה האידאליזציה של המשפט.
אז נעבור רגע לנספח של ספרך, ששם אתה מתייחס למעמדם של שתי בתי המשפט הבינלאומיים בהאג. מה אתה חושב עליהם?
קודם כל, אתה רואה כאן גם את היסוד הפוליטי, את הקשר בין פוליטיקה ומשפט.
נכון מאוד.
וגם את הבעיה של כוח. אז בוא לרגע נתחיל ממישהו יותר גדול, יותר חזק, נגיד, מהעוצמה של מדינת ישראל. נעבור, נאמר משהו על פוטין. יום אחד בית הדין הבינלאומי הפלילי הוציא צו מעצר נגד פוטין.
נכון.
יפה מאוד. הוא חושב שהוא הפר את המשפט הבינלאומי. פוטין לא חושב ככה. הוא חושב שהוא לא הפר את המשפט הבינלאומי. אז הוא חוקק חוקים משלו. והחוקים, לפי החוקים משלו, מי שבעצם עובר על החוק, זה מי שעוזר לבית הדין הבינלאומי, ואולי אנשי הדין הבינלאומי עצמם. ואז השאלה היא, מי יגבר? האם המשפט של פוטין, או האם המשפט של בית הדין, של בית הדין הפלילי? והעניין הזה יוכרע בכוח. זאת אומרת, אין תשובה משפטית שאומרת, המשפט הזה הוא נכון, כמובן אנשים יכולים להאמין שהמשפט של בית הדין בהאג הוא המשפט היותר צודק. אגב, יש ויכוח מהו תוכנו של המשפט הבינלאומי. זו בדיוק אותה שאלה שדיברתי עליה קודם בהקשר הלאומי, בהקשר הבינלאומי היא עוד הרבה הרבה יותר חריפה.
מה מקור הסמכות של בתי המשפט הבינלאומיים? מה מקור סמכותם? איפה החוקה?
אז זה תלוי באיזה בית דין בינלאומי מדובר. אז יש בית דין אחד, הבית הדין הבינלאומי שדן שהשופט ברק צורף אליו, וזהו בית הדין הבינלאומי הכללי שהוקם במסגרת האום. אז ישנה האום, איך הוקם האום? האום הוקם באמצעות מה שנקרא אמנה, או הסכם בינלאומי, שכמה?
אחרי מלחמת העולם השנייה.
שמדינות הצטרפו אליו, ומדינות יכולות להצטרף אליו. אז מכוח זה הוקם בית הדין הבינלאומי הזה, אגב, שכאן יכולת האכיפה, או האפשרות של אכיפת החלטותיו, אין לו מנגנון משלו. כאן אנחנו רואים את התופעה המאפיינת את המשפט הבינלאומי. המשפט הבינלאומי הוא משפט שאין לו ריבון. מי זה הריבון? אם אנחנו שואלים, המשפט של מדינת ישראל, מה מקורו?
הריבון.
מהריבון הישראלי, שהוא העם האמור לפעול בעזרת נציגיו, או באמצעות נציגיו שבכנסת. מי זה הריבון במשפט הבינלאומי? אני לא יודע, נראה לי שאין לזה תשובה, והמשפט הבינלאומי פועל ללא ריבון. למשפט הבינלאומי, אין גם כוח בינלאומי, אין צבא בינלאומי, אין משטרה בינלאומית שעומדת מאחוריו.
אבל הוא מפנה את החלטותיו לאום.
אבל מה שכן עומד מאחוריו, זה עומדות המדינות. עכשיו, אם נדבר על בית המשפט שהקים האום, בית המשפט הבינלאומי, שהשופט ברק צורף אליו, ושדרום אפריקה הגישו שם את התביעה נגד מדינת ישראל. אגב, בית הדין הזה אנחנו רואים את התופעה של אקטיביזם שיפוטי. מה זה אקטיביזם שיפוטי? הוא בא וקובע את גבולות הסמכויות של עצמו.
לקח לעצמו סמכויות יתר.
אז הוא לוקח מועיל והוא קובע את סמכויות, את גבולות הסמכויות של עצמו. והועיל ופה יש לך אינטרס, אתה יכול לקרוא לו אינטרס פוליטי, אתה יכול לקרוא לו אינטרס אחר. אתה רואה אינטרס מוסדי. למוסדות יש לא פעם אינטרס להגדיל את כוחם ולהרחיב את כוחם, ויש לו אולי אינטרס להיכנס לאיזשהו סכסוך שנמצא היום בתקשורת העולמית או במרכז העניין העולמי. עכשיו, החלטותיו יכולות להיות נאכפות באופן, על פי אמנת האום, על פי הסכם האום, על ידי מועצת הביטחון. מועצת הביטחון שם יש זכות וטו לכל אחת מהמעצמות, אבל קיימת כמובן גם אפשרות שמדינות אירופאיות מסוימות, או מדינות באפריקה, או בדרום אמריקה, אמרו, הוא החליט ככה, אז אנחנו רוצים לבצע את זה, ואנחנו נקוט סנקציות נגד המדינות. זאת אומרת, כוח הביצוע נתון בידי המדינות.
בידי כל עכשיו, מדינה.
כן, כל מדינה. עכשיו, באותה צורה, אם אנחנו מדברים על בית המשפט הפלילי הבינלאומי, הוא הוקם באמצעות אמנה, שחתמו עליה, אגב, מספר די גדול של מדינות, למעלה מ-100, 120.
והזהירו את ישראל בזמנו לא לחתום ולא להיכנס.
נכון, גם ישראל וארצות הברית, סין, הודו, רוסיה, אלה אינן חברות בבית הדין הזה. אז עכשיו, עם בית הדין, גם פה יש בעיה של הגדלת, של הלקיחת סמכות, או הנטייה להרחיב את סמכותו, ואגב, הנטייה הזאת השתקפה גם באמנה, מבחינה זו שהאמנה נותנת סמכות לבית הדין הזה, לעסוק, קודם כל, לעסוק באזרחים של המדינות שהן חברות. אז ישראל איננה חברה, ומבחינה זו אזרחיה לכאורה כבר לכאורה לא כפופים. אבל הוא נותן סמכות לבית הדין על מה שמתרחש בטריטוריות של מדינות שחתומות על האמנה. אז עכשיו, האם מדינת ישראל, ישנה שאלה, האם מדינת ישראל פועלת בטריטוריה ששייכת לאמנה שחתומה, למדינה שחתומה על האמנה הזאת.
היא הנותנת, הרי עזה לא חתומה שמה.
אז עכשיו מה שקורה הוא, הטענה היא, וכמובן ישראל כופרת בסמכות בית הדין הזה, היא כופרת בסמכות, הואיל והיא לא חתמה, והואיל ועזה לא שייכת לפי העמדה הישראלית למשום מדינה, אז אין סמכות לבית הדין. לעומת זאת, מה שקרה הוא, שהמדינה במרכאות הפלסטינאית, מתעוררת שאלה אם מדינה כזו קיימת בכלל, אז הפלסטינאים רוצים שיכירו בזה שהם מדינה, והטענה היא, ואגב, גם בבית הדין הזה, בבית הדין בהאג, ניתנה החלטה ברוב דעות, כי אחד השופטים, השופט מהונגריה, אמר בהרכב של שלושה, הוא אמר, אין סמכות לבית הדין. הפלסטינאים זה לא מדינה, אבל הפלסטינאים הצטרפו לאמנה הזאת ב-2015 כמדומני, בטענה שהם מדינה, ואם בית הדין להוט להרחיב את סמכותו, אז זה נותן לו את האפשרות לטעון או לראות בפלסטינאים מדינה, למרות שנראה לי שזה ממש בלתי מתקבל על הדעת, וכל העניין, וזה לא מדבר על שטחי המדינה, מהו השטח של המדינה, ובעולם לא, מדינה כזו בעולם לא הייתה קיימת, בעולם לא היה לה שטח, ים רצועת עזה בעולם.
גם היום היא עדיין לא הוכרה רשמית כמדינה.
אבל תראה, מתחילה הכרה של מדינות שונות, מתחילה איזושהי הכרה של שבצד עצרת הכללית של האום, נותנת להם מעמד של משקיף,
המעמד של משקיף הוא כבר של כמה שנים, הוא לא דבר חדש.
סליחה?
מעמד משקיף, הפלסטינאים קיבלו כבר לפני כמה שנים, זה לא דבר חדש.
נכון, בסדר. אז עכשיו כשבית הדין הבינלאומי, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מציג את השאלה האם עזה נמצאת בתחומי המדינה, אני אומר מדינה במרכאות, כן. הפלסטינאית, הוא מסוגל, אחת האפשרויות היא, או אחת הסכנות היא, שהוא יאמר שזה בתחומו.
פרופסור דניאל פרידמן, זמננו לצערי הולך לקראת סיום, ושאלתי אליך, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אולי קשה לי לשפוט, אני אף פעם לא שופט לגבי עצמי ולגבי מה שאמרתי, ויכול להיות שאתה תהיה שופט טוב יותר בעניין הזה, ובוודאי קהל השומעים יהיה קהל לשפוט טוב יותר ממה שאני יכול לשפוט,
לא ביקשתי שפיטה, רציתי רק לשאול מה היית מבקש שהמאזינים יזכרו משיחתנו.
אינני יודע אם אני משאיר את זה לשיקול דעתם, אם יש משהו שהם מוצאים שהוא מספיק מעניין על מנת שיצדיק את הזיכרון ואת העניין בגישה הזאת למשפט, בגישה של משפט בנוי על כוח ומפעיל כוח, ושבמציאות איננו תואם את הספרים, ואלה שאמורים לבצע אותו, בתי המשפט, המנגנונים השלטוניים, יש להם השפעה גדולה על תוכנו ועל הדרך שבו הוא פועל במציאות.
אז אחד ממאזינינו קוראים לו עמרי, הוא העלה בוואטסאפ, והוא מבקש למסור לך תודה. הוא הבין שאנחנו משחקים, מה? אנחנו משחקים במגרש לא נכון, אולי הכוחניות הייתה צריכה להיות, לעבור מעל הג'נטלמניות.
מעלה?
מעל הג'נטלמניות. דהיינו, היינו יותר מדי ג'נטלמנים בכל הדברים, אם אני הבנתי אותו נכון, אם הבנתי אותו נכון.
אני קודם כל מודה על כל הערה, אני מודה לו גם כן על ההערה הזו, אבל בהפעלת המשפט, אנחנו רואים את זה במישור הבינלאומי, יש לא מעט כוחניות, גם במשפט, המשפט עצמו הוא בעצם מנגנון כוחני, אלא שזהו מנגנון כוחני של המדינה, מנגנון כוחני שנמצא בשליטת המדינה, וככל שהמדינה היא דמוקרטית יותר, ושומרת על זכויות אדם, אז מצב אזרחי הטוב יותר.
תודה לך פרופסור דניאל פרידמן, כרגיל שיחה מרתקת איתך, וישר כוח ובהצלחה עם ספרך החדש.
תודה רבה.
לסיום מאזינות ומאזינים, ובאשר לנושאים הלשעברים, הילד שקט, שרת המשפטים לשעבר, אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, ואפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר. כולם לשעבר, אבל השאירו לנו פה איזושהי עסקה. נראה מהשיחה שהתנהלה בין נווה לשקד לגבי מינוי אורנשטיין כנשיא למחוזי, הייתה ביניהם סוג של עסקה שאינה אולי בעלת אופי פלילי, אבל נושאת ניחוח שלילי מבחינה ציבורית. השיחה בין אורנשטיין ונווה נשמעת כעסקה בעלת אופי ברור של כך ותן. נווה יסייע לאורנשטיין להיבחר כנשיא המחוזי, ואורנשטיין יגמול לו בכך שכנשיא הוא יגרום לכך שהשופטת דליה גרנות לא תשב בתיקי נזיקים, שהוא תחום עיסוקו של משרד נווה. בסוגריים, פרופסור דניאל פרידמן החליט ברגע האחרון לא להגיב אישית על הפרשה, לסגור סוגריים. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ מספר 0545-999-030. בשבוע הבא, ביום שני ערב חג השבועות, נדון עם הרב חגי לונדין בשאלה איך קרה ששתי נשים נוכריות ייסדו את שושלת בית דוד ואולי אף את הלאום היהודי. ולפני שניפרד הערב, נשמע שוב את השיר אדוני השופט, אדוני השופט, אך הפעם מתייחס לביבי. המשך ערב טוב משוקי הטכנאי, וממני תחקיר עורך ומגיש בני שף. שלום שלום ויהיה שלום.
פעם ראיתי מוציא לאור שמוציא אותי תמיד באור קצת שחור, אז אמרתי לו נוני זאת לא הצורה, לפתע ממופיע המשטרה.
אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת,
כל גוף בתקשורת אליי הוא עוין, לכן אני כל הזמן מתראיין. לגברת עזרתי באוטובוס התקשרה להודות אבל הייתי תפוס לא נתקעת השיחה מאותו תאריך אז חייבו אותה בבזק לפי התאריך
אדוני הפרקליט, אדוני הפרקליט
למה אותי למשפט מעמיד?
אנחנו במאה ה-21 עזוב אותך מבזק, עבור לנייד